ברוכים הבאים לפרק ה-24 של אוסקוט. אני נועם בנט. אני מרצה וחוקר עצמאי בתחום הקריקטורות במזרח התיכון, מופיע מעת לעת בערוצי טלוויזיה בנושא, במשך למעלה מעשור מלמד ועורך ספרי לימוד בתחום המזרח התיכון, וחותב מדי יום את התיוג היום במזרח התיכון. אבל את זה כבר אתם אמורים לדעת, העונה השנייה הרי. בפרק זה אשוחח עם דוקטור ניר בומס מאוניברסיטת תל אביב ועמית מחקר במרכז משה דיין. דוקטור בומס מנהל גם את פורום המפרץ, מנהל את התוכנית לשיתוף פעולה אזורי ואת הסדנה האקדמית על ישראל והמזרח התיכון. בפרק זה נדבר על מלחמת האזרחים בסוריה ועל פרויקט שכנות טובה. ועוד דבר אחד, לא לשכוח לדרג את הפודקאסט הכי גבוה שאפשר, כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף לקהילה הגדלה. יאללה, בוא נתחיל. שלום לכולם, נמצא איתנו דוקטור ניר בומס, עמית מחקר במרכז שדיין באוניברסיטת תל אביב. שלום ניר.
שלום שלום.
אז אנחנו בהתרגשות מאוד גדולה לפתוח את העונה השנייה של אוסקוט, ולי היה ברור שאני צריך לדבר איתך על כל מיני נושאים. אז החלטנו שהנושא הראשון יהיה בעצם, אני אוהב לקרוא לזה הסיפור הלא מוכר של מלחמת האזרחים בסוריה, כי אני כנער וגם כחייל וגם בהמשך שהתעניינתי יותר בתחום המזרח התיכון, תמיד ידעתי שיש לישראל כמה וכמה שכנות. כולן מדינות אויב, למעט מצרים בשלב מסוים, למעט ירדן בשלב מסוים, וסוריה תמיד הייתה מדינת אויב. ואולי בפגישה אחרת, כאילו זו התוכנית שלנו, שנדבר מטה על קשר מיוחד שהיית מעורב בו בין ישראל למדינות ערביות רחוקות יותר, אבל היה לך נקודה מאוד מאוד חשובה וקשר חשוב דווקא בקשרים של ישראל עם המצב בסוריה, ואנחנו ממש עוד רגע ניגע בזה, אני רק ככה אגיד הערה כללית, אני מקווה שיהיה פרק בנפרד על מי זו סוריה, וזה שסוריה היא מדינה שכנה לישראל, זה שסוריה היא מדינה שלפחות לאורך המאה ה-20 הייתה כ-70%, 70-74% סונים, מוסלמים סונים, יש שם מיעוטים קטנים, ובתוכם המיעוט האלאווי ששולט פחות או יותר משנות ה-60 אל תוך 70 שעולה חאפז אל אסד, אסד שולט כ-30 שנה עד מותו ביוני 2000, ואז עולה בנו בשאר אל אסד. עכשיו, בשאר אל אסד, לכאורה היה נראה, גם, אלף הוא לא הבחירה המקורית, כן, היה בן יותר מוצלח שנהרג בתאונת דרכים, באסל, אבל הוא בעצם, ואני מכניס אותנו פה למלחמת האזרחים, ומה שנקרא, תפריע לי ותתקן אותי כאבת נפשך, אנחנו מגיעים למלחמת האזרחים, כשאנחנו בעצם כמה חודשים בתוך האביב הערבי.
נכון.
כלומר, האביב הערבי הוא בעצם מתחיל בנקרא לזה ההתחלה, הניצוץ ב-17 בדצמבר.
בתוניסיה?
בתוניסיה, 2010, יש את אותו ירקן מוחמד בועזיזי, בסופו של דבר, עם כל הסיפור, מצית את עצמו, הרחבנו על זה בפרק, לדעתי, 18 עם פרופסור אלי פודה, ואנחנו יודעים שבעצם מתחיל גל ועוד גל ועוד גל בתוניסיה, בהמשך בלוב, מצרים, והנה, במרץ, מתחיל בלגן בסוריה. מה קורה שם בעצם?
טוב, האביב הערבי באמת הגיע לסוריה, האביב הערבי הסורי החל כאביב ערבי באמת, עם תמונות שאנחנו כבר שכחנו אותן, הפגנות שבהן משתתפים סונים ונוצרים וקורדים ורוקדים ביחד ואומרים אנחנו רוצים כאן רפורמות, עוד הרבה לפני, או לפחות קצת לפני, כי הדברים התפתחו די מהר, התמונות האחרות שכבר אמרו, אנחנו רוצים כבר להוריד את אסד מהשלטון, והדבר הזה אחר כך הופך מאביב ערבי לסוג של מרד, ומשם לסוג של מהפכה, ומשם לסוג של מלחמת אזרחים, ומשם לסוג של מלחמה אתנית, מלחמת הכל בכל, והדרדור של המלחמה הזאת למלחמה עקובה מדם. לא ברור כמה אנשים נהרגו שם, בין 700 אלף למיליון, שליש מהמדינה שנהייתה פליטה מחוץ למדינתה, עוד שליש אחר כמעט בפנים. כל בן אדם סורי שני בשלב כלשהו יצא מביתו. וזו הטרגדיה אולי הגדולה ביותר של האביב הערבי ושל העשור האחרון במזרח התיכון. אבל חזרה לתוך הנקודה שלך, אני חושב שקרה שם, אם מנסים ככה לסכם את זה, שני דברים. אחד, באמת היה כאן אביב ערבי שהחל לתת לאיזשהו אפקט דומינו, כי הייתה כאן קרקע שכבר הייתה כנראה נכונה לבעור. ומה שקורה בסוריה, ואולי בראייה רחבה, מה שקורה בחלקים אחרים במזרח התיכון. יש כאן מערכת שכמעט, כמו שאמרת כאן, כמעט ארבעה ספעלה, כמעט ארבעה עשורים בשלב הזה, גם בסוריה, גם במקומות אחרים, אבל מערכת ש החלה להחזיב. בסוריה, האביב הערבי, התקופה הזאת מצאה אותה אחרי תקופה של בצורת, ניהול מדיניות מים כושלת.
כשאתה אומר בצורת, רק לוודא, בצורת אמיתית, כלומר בצורת שאין מים, אין גשם.
בצורת אמיתית של אין מים, אבל זה גם קשור למדיניות סורית של קלוקלת, של ניהול משק המים. 50% מהבארות הסוריות בתקופה הזאת היו בארות ללא רישיון. בעצם מ-2007 אנחנו מבחינים בעלייה של מחירי המזון בכל המזרח התיכון, זה חלק מהאפקט של הבצורת. לכן אגב, שאנחנו מדברים היום פה על כל מיני ענייני מים ועל הנילוס ועל אתיופיה ומצרים, כל הדברים האלה הם נהיים הרבה יותר משמעותיים. אנחנו גם כמובן לא מנותקים פה מהדבר הזה של התחממות גלובלית, אבל שזה מגיע למקום כמו סוריה, הדבר הזה בא לידי ביטוי בעצם במאות כפרים ומאות אלפי אנשים שפשוט לא יכלו לגדל יותר את השדות שלהם. ואז הם מגיעים לדמשק, הם מתוסכלים, אין מטריה סוציאלית שתוכל לתת להם את הפתרונות, הם בעצם מתוסכלים מאוד, כמובן שהחיצים מופנים לעבר הממשלה, ופתאום יש מהלך בכל האזור שמתחיל אביב ערבי, שרוצה חופש ורוצה שינוי, ואז הם נכנסים גם לתוך הסיפור הזה עם גורמים אחרים שכבר קראו לשינוי בסוריה גם כן עשור קודם לכן, הם יוצאים לתוך ההפגנות. והסורים עושים מה שהסורים יודעים לעשות, הם מגיבים ביד מאוד קשה. ומכיוון שהם מגיבים ביד מאוד קשה, יש כבר תגובת נגד לתוך הסיפור הזה. חלק מהדבר הזה בעצם ככה מפציע כאן נס המרד. חלק מהמרד הזה מהר מאוד הופך להיות אלים, אחר כך נכנסים פה עוד שחקנים. יש פה סיפור של מלחמת פרוקסי, שבעצם הרבה מאוד שחקנים שהם לא סורים נכנסו כדי לעזור למחנה שלהם. ואומר מאוד, הדבר הזה הידרדר מאביב ערבי, מאיזושהי מחאה לעתיד טוב יותר, למלחמת הכל בכל, שבעצם בשלב די התחלתי, אנחנו מתחילים להבין שבעצם הסורים בעצמם, אלה שנלחמים שם, הם כמעט האחרונים שיכולים לשלוט כאן על גורלם, כי בעצם כל הגחות החיצוניים, הנשק החיצוני, השחקנים החיצוניים, הם אלה שמאז ובעצם גם עד היום, האיראנים, הרוסים, הם אלה ששולטים למעשה בעתידה של סוריה.
אז בעצם, אם אני מבין נכון, אנחנו מדברים על מרץ 2011, נעדתי בדרעה, שם מתחיל האירוע, ובעצם, בדומה למדינות אחרות, כל הדיבור הוא בעצם מתחיל כצד כלכלי, או אם תרצו, אולי זכויות פוליטיות. כלומר, גם בסוריה, תחילת הדרך לא מתחילה בבוא נפיל את השליט, אלא אנחנו דורשים רפורמות?
כן, התשובה היא כן, רק אני אתן סיפור אחד שאולי מסביר איך הדברים קיבלו טון קצת אחר. אחת התמונות שזכורות בראשית המהפכה בדרעה, היו תמונה של גרפיטי שנכתב על הקיר, שהתרגום שלה היה, זה התור שלך, יא אסד. יש קבוצה של נערים בני 15 באותו הזמן, שפשוט בתוך העולם הזה, בתוך האווירה של האביב הערבי, שומעים את הקולות האלה, אומרים יאללה, אנחנו נותנים פה את החלק שלנו. אבל תפסו אותם ושמו אותם בכלא.
ממש.
אחרי שבוע שלא שמעו מהם, אחרי שבועיים שלא שמעו מהם, ההורים מנסים להבין מה קורה. ועובר חודש. עד שההורים מצליחים לקבל איזושהי עוד חיים מהסיפור הזה, והם קובעים פגישה עם המושל, עטף נג'יב, שהוא היה גם בן דוד שני של אסד. ואומרים לו, תשמע, זה הילדים שלנו, ואנחנו לא יודעים מה הם עשו, ומה שהם עשו זה לא היה בכוונה, ואנחנו מוכנים להתחייב כאן שזה לא יקרה שוב, ורק תשחרר לנו אותם. ומה שיוצא מהפגישה, לפחות מה שמדווח כשיוצא מהפגישה, כי זה חלק מהנרטיב, זה גם חלק מהנרטיב של המהפכה. אומר להם אותו נג'יב, ילדים? אני מציע שתשכחו מזה שיש לכם ילדים.
וואו.
ואם אתם רוצים ילדים, אני מציע שתעשו חדשים. ואם אנשים שלכם לא יודעות איך לעשות את זה, תביאו אותם לכאן, אני אראה להם.
וואו.
והדבר הזה, או לפחות הנרטיב הזה, ממה שיצא משם.
מה שנקרא, לא משנה אם זה היה אמיתי, אבל זה הסיפור.
כי בסופו של דבר, חלק מהילדים האלה שוחררו, ואחר כך גם מראיינים אותם וכולי, אבל הדבר הזה לוקח את האנשים של דרה לרחובות. וכאן אנחנו נכנסים פה לשכבות אחרות של הסיפור. אתה הרי הזכרת, יש לך כאן מדינה שנשלטת על ידי מיעוט, מיעוט עלאווי, של אולי 12%. והדרום, כמו מקורות אחרות בתוך הפריפריה, מרגיש מופקר. והם באים ואומרים, טוב, אז אנחנו נכנסים לתוך המלחמה הזאת, מספיק, אנחנו רוצים כאן משהו אחר, והם אומרים לו, תשמע, אתה אסד גיבור גדול, גם כנגד ישראל אגב, אתה תמיד אומר להם שאנחנו נכבוש את הגולן ונכבוש את הזה, אנחנו כאן כבר הרבה מאוד זמן, אף אחד כאן לא כובש פה שום דבר, להפך, הדבר היחידי שיש כאן זה רק רעה ועזובה, ועוד מספרים לך אחר כך החבר'ה הסורים מהגולן שפגשנו, שאנחנו יודעים להשקיף על מה שקורה בצד השני של הגבול, ורואים את הבתים והגגות האדומים והאסלות, ומבינים שחלק גדול מהנרטיב הזה של המשטר, הוא באמת לא מחזיק מים. אז הגיע הזמן להחליף.
אוקיי, אז אנחנו בעצם מדברים על התחלה שהיא יותר מקומית, וזה מוביל אותנו כמובן, אני זוכר, שר הביטחון דאז אהוד ברק, אומר שמשטר אסד ישרוד, זה עניין של שבועות, רק שהוא לא אמר כמה שבועות. כמובן שאני משער שכשיעלה הפרק, אסד עדיין יהיה בשלטון. ובשלב מסוים אנחנו רואים התערבות, גם התערבות כמו שאמרת של כוחות איראנים, חיזבאללה רוצה לעזור, המשך הדרך, אני טיפה קופץ קדימה, לדעתי זה סביב 2015, כבר לפני, ל-2013 יש שימוש בנשק כימי, אובמה מאיים אבל לא עושה כלום, ואז פוטין מבין שזה הזדמנות שלו לשים רגל, עוד יותר ב-2015 התערבות רוסית יותר גדולה, ובעצם נראה שאסד כנראה ישרוד, אבל לוקח זמן שאנחנו מבינים את זה, וסוריה עצמה שהיא הורחקה מהליגה הערבית, בגלל המעשים של אסד, עכשיו בסביב 2021-2022 היא עת חוזרת לתוך משפחת העמים הערביים. אבל איפה זה פוגש אותך, הסיפור הזה? כי זה, אנחנו הולכים עכשיו לעשות שיחה שלמה על מלחמת האזרחים, ואנחנו גם נדבר עליה. אבל אצלך, אצל ניר בומס, דוקטור ניר בומס, זה פוגש אותך במקום שהוא שונה ממומחים אחרים למזרח תיכון. איפה זה פוגש אותך בעצם?
אז טוב, נתחיל את הסיפור הזה אולי במרץ 2012, שנה לאחר המלחמה. במרץ 2012 מתכנסת סוג של הפגנה או אירוע סולידריות למען העם הסורי.
איפה?
תל אביב, בגן מאיר. Mm-hmm. היו כמה אירועים שקדמו לזה, כולל כמה אקטיביסטים ישראלים שהפגינו מול השגרירות הרוסית, ואנשים שהיה אכפת להם, הרי אנחנו בישראל הרי תמיד היא נמצאת בתוך כל דינמיקה. Mm-hmm. אנחנו מקבלים, אנחנו גם ברשתות החברתיות וגם אנשים שעוסקים טיפה בסוריה, מקבלים כל מיני פידבקים משובים מהסורים. תגידו לי, למה אתם עוזרים לאסד? למה אתם לא מפציצים את הארמון? למה אתם לא עושים כלום?
רק לוודא, זה אנשים סורים פונים אליך ואל אנשים אחרים שמתעסקים בסוריה ברשות החברתיות?
כן, כן, ואומרים, הרי ישראל תמיד אשמה במשהו, בין אם היא שם ובין אם לא שם. היא אשמה אם היא לא עושה, היא אשמה אם היא כן עושה, היא אשמה כי בעצם היא אחראית לתוך כל הסיפור הזה, ובגלל שישראל עושה ככה, האמריקאים לא עושים ככה. ועלה איזה רעיון לכנס אנשים, והגיעו ככה כמה מאות אנשים לאירוע הזה, ולומר, תראו, אנחנו רוצים לומר שאכפת לנו. ממה שקורה שם, אכפת לנו מהמלחמה.
אז בעצם אתה אומר שיש הפגנה, הפגנה בתל אביב, שבעצם באה להגיד, אנחנו תומכים בעם הסורי, מן איזה מהלך כזה להראות אולי לסורים שמתעדכנים מה קורה בחדשות, שיש הפגנה ישראלית?
אני חושב שהמסר כאן היה המסר של סולידריות, אנחנו ישראלים, אכפת לנו, עלה אז סרט, וידאו שהביא ישראלים, מדברים על למה לנו אכפת עם מה שקורה שם, אנחנו רואים אתכם, אנחנו שומעים אתכם, דיברנו בערבית, דיברנו בעברית ותרגמנו את הדברים שנאמרים שם גם באירוע עצמו, ארקדי דוכין בזמנו בא וגם כן השתתף בסיפור הזה, ויושבים המארגנים מאחורי האירוע הזה, גם אני דיברתי שם, סיפרתי אגב על הסורי הראשון שפגשתי, ואמרתי אז, שהסורי הראשון שפגשתי קראו לו פריד, אבל אמרתי בעצם שזה גם כן לא נכון. פריד היה הסורי הראשון שפגש אותי. אני הייתי בוושינגטון, עבדתי בתקופה מסוימת בשגרירות שלנו, וניסיתי להיפגש עם כל מיני אנשים במזרח התיכון. זה היה תחביב שפיתחתי כבר אז, והייתי ניגש לאנשים בכל מיני אירועים, ויש הרבה הזדמנויות מהסוג הזה, והרבה פעמים הייתי מושיט את היד, והיד הייתה הולכת, מושיטת חזרה. אנחנו לא פוגשים אותך, אתה ישראלי. ופריד, איש אופוזיציה סורי-אמריקאי, היה הראשון שככה אמר, זה מאוד מעניין, נכנסנו ככה לשיח מאוד מעניין, אני כתבתי בזמנו, כשהייתי שם לא מעט מאמרים, על נושאים של זכויות אדם בסוריה. התחלתי לפתח ידידות איתו ואחר כך עם כמה אחרים, ובאותו אירוע סיפרתי על הסיפור הזה ואמרתי, תראו, יש כמה אנשים שאנחנו באמת מכירים, ואם אתה מכיר ואתה מכיר את החברים, אתה גם יודע שאולי גם מחובתך כאן לעשות משהו.
אז רק לוודא, המפגש עם פריד, באיזה תקופה זה קורה?
אנחנו מדברים כמה שנים לפני האביב הערבי, 2005, 2006.
ומאיפה מגיע לך, ככה סתם אני אומר, שאלה קצת אישית, אבל מאיפה מגיע לך היצר החיובי, כן? אבל ליצור קשר עם כל מיני אנשים ממדינות שישראל לא בקשר איתן?
טוב, זה אולי ככה בין סקרנות לבין ההזדמנויות, לבין החינוך שקיבלתי בבית, ולבין, אני חושב, תחושת השליחות שאני מרגיש לעשות משהו כאן כדי לקדם את ההבנה, אם לא לומר את השלום באזור.
ועל הדרך עשינו פה טיזר גם למפגש הבא שלנו, אבל אז ב-2012 יש הפגנה, אתה מספר בעצם שאתה בין המארגנים של ההפגנה, ואתה נושא שם דברים, ואתה בעצם מספר על הקשרים שלך, או על הקשר שיש לך בעצם עם הסורי הראשון שפגש בך. איך זה מתקדם לטובת הפרויקט הענק הזה, שאתה היית בין האנשים שעומדים מאחוריו?
כי בסוף אותו אירוע, יש מעגל כזה של האנשים שמעורבים, ומצד אחד אומרים, תראו, אנחנו שמחים על מה שעשינו כאן, והיה כאן באמת אירוע יפה, והגיעו מאות אנשים. אבל אז מישהו אומר, אתם יודעים מה? זה נכון, זה יפה, אבל עם סימפתיה לא ניתן לאכול, כן. ועם סימפתיה לא ניתן להתחמם בחורף, אנחנו צריכים לעשות יותר, ומישהו אחר אומר, כן, אני באמת חשבתי על זה כבר, ואפילו התחלתי לאסוף כל מיני מעילים, וכל מיני דברים אחרים, ומישהו אחר אומר, כן, גם אני חשבתי, ויש לי מפעל כזה ומפעל כזה, אנשי קשר, אנחנו נעשה איזה משהו, ואז אמרו לי, תשמע, ניר, אתה שם עם הסורים שלך, תדאג שזה יגיע לסורים.
וכל האנשים האלה הם בעצם ישראלים כמוני כמוך, או שזה כבר חבר'ה גם בינלאומיים?
לא, זה ישראלים מהשורה, אנחנו רק מתחילים אז, אז עוד אחר כך אני מבין שיש עוד ארגונים נפלאים, כמו Israel Flying Aid, שמצטרפים לסיפור הזה ונהיים שותפים מאוד מאוד משמעותיים. היו כמה ארגונים ישראלים וכמה יוזמות מדהימות ש התחברו לתוך הדברים האלה ועשו דברים מדהימים. היו פה, אני תיעדתי נדמה לי 13 יוזמות שונות ישראליות שעסקו בעבודה ההומניטרית הזאת, בין אם בלהעביר סיוע לסוריה, בין אם לעזור לפליטים במקומות אחרים, בין אם להקים בית ספר לפליטים סורים ביוון או לחלץ פליטים מהים. הרבה מאוד דברים שנעשו כאן. אני כתבתי על זה פרק שלם בספר האחרון שלי שעסק בסוריה, ואז אמרנו, טוב, אז בוא נראה איך אנחנו מביאים את הדברים האלה לסורים. וגם זה היה סיפור לא פשוט. החלטנו שאנחנו מנסים קודם כל בירדן, וירדן אז הפכה כבר שנה לאחר המלחמה. אגב, אני זוכר את התמונות, 10,000 הרוגים בסוריה, הגיע הזמן להפסיק. אני חושב ככה על מה קרה אחר כך, שנה אחרי המלחמה, אז אנחנו כבר, אבל יש כבר 10,000 פליטים, ואנחנו מצליחים, סיפור ארוך לאיך זה נעשה, כמה חודשים אחר כך, אחרי שכבר אספנו כאן באמת ציוד, להגיע לירדן, שם מחכה לנו הציוד שלנו, הציוד עבר קודם כל, והיא באיזשהו ערוץ, שהיו אז הרבה מאוד מסעיות שהגיעו מטורקיה, דרך ישראל לירדן, ומשם לערב הסעודית וכו', כי הכבישים שהשתמשו בהם לפני כן דרך טורקיה, לא היו זמינים בגלל המלחמה, אז הצלחנו להעמיס על כמה מהמסעיות האלה את הציוד שלנו, זה הגיע למכס הירדני, ארגון ירדני עזר לנו לעשות את זה. אנחנו הגענו לאסוף את הציוד, מצאנו שכל הארגזים שסימנו, שסידרנו עם המעילים, הכל זה, הכל על הרצפה, הכל מפוזר, הכל מפורק. הם בדקו כל מעיל ומעיל, והם תופסים אותנו ואמרו לנו, עכשיו אתם תבואו עם מספריים ותגזרו כאן את התוויות. חס וחלילה שיהיה כאן משהו בעברית.
רק לוודא, כלומר, כשאתה מגיע לירדן, או אתה או מי מאנשיך?
אני וכמה ישראלים שהיו מעורבים בזה.
אז אתם מגיעים לירדן, רק נזכיר, ירדן כמובן מדינה שיש לנו הסכם שלום איתה, גם עם קריר פה ושם, ואתם מגיעים לירדן, ואתם רואים שבעצם, רק לוודא, זה לא שנגנב משהו מהדברים, רק תו לוודא שאין שם איזה אמלח או דברים כאלה, ואז אמרו לכם להוריד כל סממן ישראלי, שחלילה וחס לא כתוב Made in Israel, או שורש, או לא יודע מה, כן, איזה
אבל
משהו.
אבל אז היה הקטע יפה באמת, כי אנחנו עשינו את המבצע הזה בירדן, ביחד עם ארגון קבוצה ירדנית, של חבר'ה צעירים שעשו דברים דומים, ואנשים שהכרנו אותם, שאני הכרתי אותם ממעגלים אחרים, והם באו איתנו למפרק, לצפון, שם
מפרק זה צפון ירדן.
צפון ירדן. שם היה האזור הראשון שבו התקבצו הפליטים הסורים. ואנחנו נכנסנו איתם לאוהלים ונכנסנו איתם לחדרים, והם אמרו לפליטים, אתם יודעים מי הביא לכם את הדבר הזה, מאיפה זה מגיע? זה מהחברים שלכם כאן, מהצד השני של הגבול. החברים שלנו, הישראלים. וזה היה מדהים, כי זה גם היה אחת הפעמים הראשונות שישבנו לשמוע את הסיפורים. את הסיפורים של הסורים מהשורה, של הספר, של בעל חנות המקולת, של המשפחה, שבכלל לא הבינה על מה המלחמה הזאת, ופתאום מצאה את עצמה בארץ לא מוכרת, פליטה, בלי בית. ומשם הצטברו הרבה מאוד סיפורים, וגם המשך המבצע הזה, כי כיוון שהיו כבר את הקשרים בצד השני, אפשר היה, חלק מהעבודה גם הייתה כאן לשבת ולהיפגש עם חלק מההנהגה של האופוזיציה בזמנו. רק להזכיר גם למאזינים שלך, ש-2012-2013 המרד היה בסיאו. לא היה ברור שאסד ישרוד. בין אם ברק צודק או לא, היו כאן כמה תסריטים. הייתה עריקה משמעותית מהצבא הסורי. הצבא הסורי הגיע לפחות משליש מגודלו. גנרלים, סגן רמטכ"ל היה, אני חושב, הקצין הבכיר ביותר. עצרו, הלכו לצבא המורדים והמשיכו את העבודה משם. היו כאן מדינות כמו טורקיה, בשלב כלשהו ממש נתנה להם מדים ובסיסים צבאיים בשטחה. אני יצא לי להיות במקום כזה.
אנחנו רק לוודא שאני מבין וכמה מאזינים. בעצם טורקיה ומדינות אחרות ובתוכם ישראל, או לא בתוכם ישראל, מסייעות לצבא סוריה החופשית, מי שאז היה עם הדגל, עם הפס הירוק, עם הדגל הישן של סוריה.
עם שלושה כוכבים, כן.
שלושה כוכבים, ובעצם מסייעים לכוח הזה במטרה להפיל את אסד.
במטרה לחלוטין להפיל את אסד. היו כאן באמת המחנה הפרו-אסדי, שהוא היה בעיקרו, אסד הוא אלאווי, יחסים טובים עם איראן שרואים בו חלק ממשפחתם שלהם. האלאווים הם קאט אסלאמית קצת אחרת, מאוד חילונית, אבל עם קשר מסוים לשיעה. רוסיה שיש לה נכסים ואינטרסים מאוד מאוד ברורים בתוך סוריה, ויש לה נמל ובסיסים צבאיים, והיא בטח לא רוצה לוותר על זה, והיא גם לא רוצה שהאסד ייפול, כי הוא באיזשהו מקום הקליינט והפטרון שלה. אבל יש קואליציה משמעותית מאוד שמגיעה גם כן מהצד השני של שחקנים מדינתיים ולא מדינתיים. טורקיה שהיא גובלת במדינה שגם מקבלת פה את כל הפליטים, בהתחלה מאוד פעילה, אחר כך משנה טיפה את צורת חשיבה שלה ובסוף גם כובשת חלק מסוריה בעצמה, וזה כבר חלק מהסיפורים של המלחמה. ואנחנו, שאנחנו מסתכלים על התמונה הזאת, אנחנו רואים בעצם שבמיוחד גם בדרום סוריה, יש כאן כבר טריטוריה שנשלטת על ידי מורדים, שהם לא אסד, והם די פקטו שם. הדבר הזה מתחיל לקרות מהר מאוד, ההתמוטטות של דרום סוריה, משך שנה וחצי, שנתיים. דרום סוריה הייתה גבול שקט, 40 שנה לא קרה שם שום דבר, שתי חטיבות סוריות נמצאות שם, מחזיקות, משגיחות שאף אחד לא יזוז אם הוא לא צריך. ואנחנו מבינים שיש כאן כרגע מציאות חדשה, ומהר מאוד המציאות הסורית החדשה מתחילה להיות הרבה יותר דומה למציאות הלבנונית. במקום צבא סורי, יש לנו פתאום כל מיני מיליציות, אבל המיליציות האלה, חלקן אנחנו חושבים שיש סיכוי שהם לטובתנו, או יכולת לעבוד איתנו, וחלקן חיזבאללה וכו', וגם רמת הגולן, הגבול שלנו מתחלק שם לשלושה חלקים, חלק אחד שעדיין נשלט על ידי אסד, חלק אחר שנשלט על ידי אסלאמיסטים, וחלק נשלט על ידי צבא סוריה החופשית. איתם אנחנו בסוף מבינים שניתן לעשות יותר עסקים, וזה כבר מביא אותנו לתוך החשיבה הזאת על רמת הגולן, פתיחת הגבול, ומה שאחר כך נהיה תוכנית שכינו טובה, שהתחילה למעשה עוד לפני שקראו לה שכינו טובה, בסוף 2013, כאשר הפצועים הראשונים נלקחו אל בית החולים בצפת, ביום שבת אחד, וראש הממשלה שלנו בזמנו נתניהו למד על זה רק ככה שזה דווח בחדשות הערב, והיה בטוח שהוא כבר את הרמטכ"ל, הוא מזמין את הרמטכ"ל ואלוף פיקוד צפון למשרדו ביום המחרת ומסיים להם את הקריירה, אבל בסוף הם שכנעו אותו שהדבר הזה בסך הכל יכול להפוך למדיניות, והדבר הזה פעל במשך כמעט 5 שנים עד שנת 2018, בתוך הדבר הזה הוקמו שני בתי חולים, 15 מרפאות, סיוע ישראלי שהגיע ליותר מ-300,000 איש, 5,000 פצועים סורים שטופלו כאן, אוטובוסים של ילדים שהגיעו לכאן לבתי חולים כדי לעשות להם דברים בסיסיים כמו משקפיים או טיפול שיניים, דברים כי באמת לא היה, כל המערכת הרפואית שם התמודדה לגמרי. ובתוך כל הדבר הזה אנחנו גם נתקלנו כאן בלא מעט סורים, ואני אחד הדברים שאני יכול לומר הוא שאם מ-1948 ועד תחילת המלחמה אפשר לספור אולי על יד אחת את מספר הסורים שאי פעם היו בארץ, מתחילת המלחמה אני יכול לספור על הרבה יותר ידיים, ואתה ילדי אפילו מכיר כמה מהם, את מספר הסורים שהיו אצלי בארוחת שבת.
נכון, נכון, ארוחות שבת אצל ניר בכלל, המאזינים שידעו לכם, מאוד מומלץ להגיע, יש תמיד אורחים מיוחדים מכל מיני מדינות, ואני רוצה ככה, בזמן שנשאר לנו, ככה לעשות שניים או שלושה דברים כזה שאני מנסה לעשות לעצמי סדר. א', אנחנו מדברים על 2013, כשאנחנו יודעים שביוני 2014, בעצם לראשונה אנחנו מגלים שהטענה הגדולה הזאת של בשאר אל-אסד, שאין פה בעצם מלחמת אזרחים אומרת במשטר שלו, אלא ג'יהדיסטים מנסים להשתלט על המדינה, קורה כשביוני 2014 פתאום אנחנו מגלים שיש דבר שנקרא דאעש. כלומר, הדיבור נהיה הרבה יותר משמעותי בקטע הג'יהדיסטי, וזה בעצם הקבוצה הזאת האסלאמיסטית שאולי התייחסת אליה. דבר שני, אנחנו מדברים בסופו של דבר על פעילות אזרחית, ופעילות מול הגבול, היחס חייב להיות א' של מדינת ישראל, וגם אם לא מדינת ישראל, צבא הגנה לישראל. איך הם פונים אליך, אתה פונה אליהם, איך הדברים האלה מתקיימים בסוף?
טוב, ננסה לעלות רגע אחד אחד. מה שקורה עם המדינה האסלאמית וגם עם האסלאמיסטים בכלל, הוא במידה מסוימת פועל יוצא של התמודדות המערכת הישנה. אנחנו מדברים כאן לא רק על סוריה, לא רק שגם המדינה האסלאמיסטית דאעש הייתה כמובן גם בסוריה וגם בעיראק, ואחר כך שלוחות וגרורות במקומות אחרים, אך הסיבה אולי שהמדינות האלה, שהדברים האלה, הארגונים האלה לא היו קיימים קודם לכן, הייתה שהסדר הישן בכפפת הברזל החזקה שלו הצליח באמת לדחוף אותם לקרקע. כאשר הריק הזה נוצר, ריק פוליטי וריק מדיני, הרבה גופים קמו כדי למלא אותו ולמלא את החלל. חלק מהגופים האלה, הגופים האסלאמיסטיים האלה, שחלקם גם נתמכו שוב על ידי גורמים אחרים, לא בהכרח מדינתיים ישירים, אלא גורמים שהיו סימפתטיים לאידיאולוגיות האלה. וכך הם נוצרו, כי באמת המערכת הייתה חלשה מדי מכדי להכיל אותם ולהתמודד איתם.
המערכת הסורית.
המערכת הסורית, ולא רק שם, אנחנו ראינו אותם גם אחר כך, את הדברים האלה שמתרחשים גם בעירה, גם בלוב. תראי, גם אם אנחנו מסתכלים כאן באיזושהי אנלוגיה גם למתרחש בלבנון, כשהצבא הלבנוני הוא כבר שנים לא מספיק חזק כדי להתמודד עם חיזבאללה, אנחנו מבינים שבעצם ניתן לבנות מציאות בשטח. במיוחד אם יש כאן שחקני פרוקסי שמוכנים להתמיד בזה, מתוך מערכות שהן חלשות יחסית. וליצור באמת מציאות. אנחנו רואים את לוב שהיא גם כן מחולקת ומפולגת, וגם את עיראק וגם את סוריה עד היום, שהיא בסופו של דבר מדינה שעדיין נשלטת על ידי regional warlords כאלה, אנשי מאפיה מקומיים שבעצם שולטים על מה שצריך לשלוט. נעבור לנקודה השנייה שלך. כמובן שאני כבר מדבר כאן על שכנות טובה וכולי, אז כמובן שהדברים כאן נעשים יד ביד עם המדינה. אני זוכר ב-2012 פגישות שלי עם סורים שהתחלנו לדבר על הרעיון של פתיחת רמת הגולן. הסיבה שהתחלתי לדבר על זה עם סורים, עוד לא עם הישראלים, בחזון הזה, הם אמרו, תראו, אנחנו נצליח לבנות כאן משהו כי זה אולי הדבר שיוכל להוביל בעתיד את החשיבה האחרת בהקשר של סוריה וישראל. הסיבה שבסוף צהל והמדינה נתנה לזה יד, אני חושב, היה כאן איזשהו מיזוג של אינטרסים. הצבא הבין, והיו לי שיחות גם עם אנשי, עם לא מעט מפקדים בצבא וגם אחרים, הם הבינו שיש כאן בעצם מציאות חדשה, אזרחית חדשה, שכדאי להתערב בה, היות והאינטרס הישראלי הוא, כמו שעד היום, אנחנו רגע בעניין של איראן, 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 יש לנו כאן את דרום סוריה, ואנחנו רוצים שהיא תהיה יותר ידידותית, ובטח אנחנו לא רוצים שהיא תהיה בסיס אנטי-ישראלי, איראני, חיזבאלאי, ואנחנו נהיה כאן איזושהי הרחבה של גבול לבנון. כדי להשיג את היעד הזה, יהיה לו מסקנה שכדאי להשקיע בתשתית האזרחית, להראות להם שבעצם יש לנו כאן מצד אחד חלק מהגורמים המורדים, שיש להם תפיסה יותר מתונה, לא המורדים האסלאמיסטים, אבל כן הגורמים שמסונפים לצבא סוריה החופשי, שגם הוא לא היה לגמרי מפקדה אחת, שוב צבר של, של גורמים בתוכו, אבל בגדול יש כאן מנהיגות מקומית, יש כאן מנהיגות של כפרים מסוימים, והם מבינים שהם גם הם לא רוצים את חיזבאללה שם, וגם הם לא רוצים את ההשפעות האלה שם, ויש סיכוי שנוכל לעבוד איתם. ואז עלה הרעיון של אם אנחנו נוכל לסייע להם, כי הם ביקשו סיוע כזה, אנחנו בעצם נוכל גם לסייע לעצמנו, כי אנחנו בעצם נקשור מערכת יחסים עם גורמים שכמונו לא רוצים שהאיראנים האלה יהיו שם. הדבר הזה התפתח למערכת של שכנות טובה, למערכת הומניטרית בעיקרה, שבכמה מימים גם חרגה רק מההומניטרי לבדו. אבל בגדול הייתה כאן מערכת שהייתה הומניטרית בעיקרה, והמטרה שלה הייתה לתמוך במה שנוצר שם. כאשר היה ברור לנו, פחות לידידינו הסורים, שהדבר הזה בסוף יש לו משהו שהוא קצר מועד, כי אנחנו לא היינו מוכנים לבנות שם רצועת ביטחון, נבנתה שם בעצם סוג של רצועת ביטחון ללא חיילים, רצועת השפעה.
רצועת, זהו, מה תגיד, רצועת ביטחון ישראלית, אבל אתה אומר רצועת השפעה?
רצועת השפעה ישראלית ללא חיילים, אבל שהצליחה להחזיק במשך כמה שנים את השטח הזה, עד שאסד בעצם הצליח להתאושש באמת בתמיכה איראנית ותמיכה רוסית, ובסוף ב-2018 בצורה די דרמטית, שזה גם היה גם האירוע האחרון ביולי של הקסדות הלבנות, שהוצאנו שם 622 פעילים הומניטריים שהצלנו את חייהם והעברנו אותם לירדן ומשם למקומות אחרים, אבל זה בעצם כבר היה הסוף של הסיפור הזה. בתוך החמש שנים האלה קרו הרבה מאוד דברים, וכמו שציינתי, הגענו ליותר מ-300,000 איש בסיוע הומניטרי, והדבר המעניין שחלק מהדברים שנעשו שם על ידי ישראל, הם בעצם היו גם דברים שנעשו לא ישירות על ידי ישראל. זאת אומרת, אנחנו עבדנו עם גופי סיוע שונים בעולם, בין השאר גופי סיוע סורים. ובעצם היו כאן סורים, אגב מהמפרץ, שעבדו איתנו כדי להעביר סיוע, אולי בבסיס של הדבר הזה, נוחת כאן מטוס עם משלחת סורית שמגיעה ספציפית מהמפרץ, נפגשים עם הקולגות שלהם הישראלים, עם הצבא, עולים לרמת הגולן, עוברים את הגבול, נכנסים לפגישות עבודה ברצועת הביטחון, שהייתה מסומנת אז בירוק במפות, בודקים מה צריך, מתאמים, ואחר כך הקונטיינרים באים, ועוברים המכשירים והסיוע ההומניטרי לצד השני של הגבול, תשתית משמעותית מאוד, שגם באמת עד היום אנחנו שומעים עליה וממשיכים לשמוע עליה מהחברים הסורים שלנו, כי באמת נגענו שם בחייהם של מאות אלפי אנשים.
סתם אני שם לב שהמספר הוא 622, מספר מאוד חשוב באסלאם, כמובן מספר אנשים, אבל בשנה הזאת היה היג'ר, סתם ככה זה קפץ לי מול העיניים, אבל בעצם האירוע הזה מסתיים ב-2018, אנחנו ממש ככה מתקרבים לסיום, כי אנחנו לא נגזול כמובן את הזמן היקר שלך, אבל איך אתה מסכם את זה ואיך אתה מסכם את המלחמה? האם המלחמה הזאת באמת נגמרה?
אז השאלה היא למה אנחנו קוראים מלחמה. האם מלחמת האזרחים נגמרה? כן. האם הסאגה הסורית או המלחמה הסורית הסתיימה? לא. בשיאה של הלחימה הסורית, כאשר הייתה כאן באמת מלחמת כמעט הכל בכל, אנחנו ראינו בשיא משהו כמו 20,000 סורים שנהרגו בחודש. וואו. את זה אנחנו לא רואים כבר הרבה מאוד שנים. אבל אם אתה שואל אם הלחימה הסתיימה, אז תראה, אנחנו מסתכלים פה על סוריה, כאשר בצפון, באזור הקורדי, הטורקים נכנסו לתמונה. בצפון מערב יש לנו עדיין את האזור של אידליב, אזור של שם פינו חלק גדול מהמורדים האיסלאמיסטים, שזה עדיין אוטונומיה עצמאית שנשתלת על ידי הכוחות המורדים, ויש שם איזו רצועת ביטחון מסביבה שהרוסים מבטיחים, שבעצם שומרת אותה נכון כעצמאית. האמריקאים עדיין נמצאים בשטח, הרוסים כמובן והאיראנים כמובן, ומה כל זה אומר? שאסד לא לגמרי שולט על המדינה שלו, יש כאן אוטונומיה קורדית שוב באזורים הקורדים בצפון, ועדיין 60 אולי 60 וכמה אחוזים באמת נשלטים על ידי אסד, והחלקים האחרים נשלטים על ידי גורמים אחרים. אנחנו עדיין שומעים על הרבה מאוד תקריות, חיסולים פוליטיים, רציחות פוליטיות. זה לא מגיע ל... או קרוב לאלפים, אבל זה כן מגיע לעשרות בחודש, וכולל אצלנו גם בדרום. אנחנו ראינו עוד כמה פרקים וסיבובים של הנס המרד מורד שוב, לפני כמה חודשים שוב גם בדרעה. Mm-hmm. רק כדי להזכיר לנו שזה שאסד ניצח, זה לא אומר שקיבלו אותו. ואגב, כל המהלך הזה של כל הפליטים וכולי, אסד גם לא מקבל ולא ממהר לקבל את כל הפליטים האלה חזרה. בסופו של דבר, אם אתה מסתכל, היום סוריה היא יותר, גם יותר קטנה מבחינת השטח של אסד, אבל יש בה גם הרבה פחות אנשים, וזה אולי קצת מסייע, כי חלק גדול מהמורדים פשוט הלכו, ואולי גם כדאי מבחינת אסד שלא יחזרו. זה גם אומר שהיחס בין האלאווים לבין הסונים משתנה קצת לטובתו של אסד. היו גם כמה אלפים, כנראה עד אזור של 100,000, אנשי מיליציות שיעיות שהובאו כדי לסייע בלחימה, ונשארו בסוריה, וחלק מהם לקחו את הכפרים של הסונים, ונמצאו ככה כעובדות בשטח. בכלל, כל הסיפור של העובדות בשטח, הטורקים הרי כבשו חלק מהחלקים הקורדים בצפון, כדי ליצור איזשהו buffer zone, איזשהו חצץ לבין הקורדים הטורקים, לבין הקורדים הסורים, כדי לקבוע עובדות בשטח. אז הסוריה של היום היא לא אותה סוריה שהייתה, היא הרבה יותר חלשה, אבל כמו שאתה גם אמרת, בסוף אסד כן שרד, וחלק מהשרידות שלו אומרת, טוב, עכשיו אנחנו צריכים לעשות כאן עסקים עם מי שעדיין נמצא שם, ומכיוון שאולי גם חלק מהמדינות הערביות מבינות שצריך גם לא רק להמשיך הלאה, אלא גם יש לנו את האינטרס האיראני שרוצים להחליש אותה, ולכן אם אנחנו נחזיר את אסד לחק הליגה הערבית, אז אנחנו נוכל לקרב אותו גם לאינטרסים הערבים, וזה בעצם חלק מהמהלך שמתרחש כאן כרגע. אז הוא בינתיים שורד, המלחמה עוד לא לגמרי הסתיימה, אבל היא כרגע נמצאת באיזשהו פרק של סוג של מין מלחמת מאסף כזאת, שעדיין מחכה לסופה האמיתי. כמובן שהכריזו כבר כמה פעמים שהמלחמה הזאת הסתיימה, אבל לצערנו לחלק גדול מהסורים הממוצעים זה עוד רחוק מאוד.
אני רק אגיד שהסיבה שציינת להבנתי את הליגה הערבית, כי אני חשוב לזכור שאיראן היא לא חברה בליגה הערבית, היא גם לא מדינה ערבית, יש בה איזה מיעוט קטן ערבי אמנם, ובעצם הרצון הוא למשוך את סוריה במידה כזו או אחרת כמה שאפשר, דווקא להרחיק אותה מאיראן, אם אני מבין נכון.
נכון, זה על כך דיברתי שדיברתי על האינטרס הערבי. בסוף הדבר הזה הוא מעניין גם אותנו, כי זה בדיוק גם האינטרס שלנו, וחלק מהסיפור כאן זה האיזון הזה של בין האיראנים לבין הרוסים. רק שהבעיה היא שמה שהאיראנים עשו כמהלך אסטרטגי וטקטי בעת ובעונה אחת, הם הצליחו להתחפר בתוך המערכות הסוריות, בתוך הצבא הסורי, הצליחו להביא אנשי מיליציות שבסוף גם קיבלו אזרחות, והם הצליחו להיות חלק מתוך כל המאגר הזה, ולכן להוציא אותם משם יהיה מאוד קשה. ואם אנחנו שמים לב, בטח בכמה שנים האחרונות, ויש כמו חודשים שרואים את זה יותר, לפעמים בתדירות של פעם בשבוע, ישראל ממשיכה להפציץ מטרות איראניות בסוריה. וישראל, אגב, הפעם הראשונה שישראל הצליחה להוריד גנרל איראני, גנרל עלי מהדדי, זה היה כבר ב-2015. ואנחנו לא תמיד שמים לב שאנחנו מדברים פה על ישראל ואיראן, שבעצם סוריה היא זירת לחימה אמיתית. אנחנו נלחמים נגד כוחות איראנים ישירים, גם כמובן נגד כוחות פרוקסי, נגד כוחות שלוחים. האיראנים שולחים לכאן מלטים, שולחים לכאן מדי פעם כל מיני רעיונות אחרים, לא לדבר גם על סייבר, אבל הזירה הסורית היא הזירה המרכזית שבה ישראל ואיראן ממש נלחמות.
משהו אחרון שאתה רוצה להגיד על השכנות טובה, איך אתה מסתכל על זה היום? כבר 4 שנים אחרי שבאמת נגמר האירוע, אתה עוד בקשר עם אנשים, איך אתה רואה את זה?
אני עוד בקשר עם סורים, יש גם סורים שעוד בקשר איתנו, ישנם גם עוד כמה סורים שעוד לא איבדו את התקווה ליצור מערכת אחרת. אנחנו ראינו במזרח התיכון אחרי הסכמי אברהם, שפתאום דברים שלא חשבנו שיקרו קורים. ישנם כאלה שרוצים שגם, או מקווים שאולי גם בסוריה משהו יקרה. כמובן שזה כרגע לא דבר שהוא נראה באמת בעין, אבל בפירוש ישנם לא מעט סורים שמאז אותו מהלך מסתכלים על ישראל אחרת, רואים את ישראל אחרת, ואם וכאשר יהיו נסיבות, יבשילו נסיבות הנכונות, יכולים להיות גם שותפים שלנו לעתיד.
טוב, עם סיום כזה אופטימי, אז אני אגיד לך, דוקטור ניר בומס, תודה רבה על שיחה מרתקת. אני מקווה שראשונה ממני נוספות. שיהיה לנו אחלה של יום.
תודה גם לך.
אני רק אוסיף שכבר הוקלט פרק נוסף לסוריה עם פרופסור יאל זיסר, שבו אנחנו ככה נבין טוב טוב את המדינה הזאת, ולא נדבר רק על מה שקרה בשנים האחרונות. האזנתם לפרק ה-24 של אוסקוט, האסקט פודקאסט של נועם בנט. כמובן שאם הגעתם עד לפה אני אשמח לשאלות, תגובות, חידודים, הערות על הפרק שהאזנתם, לא לשכוח לדרג את הפרק כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף לקהילה הגדלה. הקטע המוזיקלי, לחן והפקה מוזיקלית, רמי זקאים, קלידים, ראובן סגל, נגינה על עוד, רמי זקאים. שיהיה לכם אחלה של יום.